שלום. בשיעור הקודם אנחנו דנו בנסיבות שהביאו לידי אמירת המשנה הראשונה של מסכת, של הפרק העשירי של מסכת סנהדרין, דווקא לפני שלומדים פרקי אבות, וראינו שהתוספת הזאת שורשיה בנסיבות המיוחדות שהבינו את יהדות אשכנז בתקופה שאחרי מסע הצלב הראשון. מעניין מאוד שהבעל התפארת ישראל, שכנראה שלא היה מודע לרקע ההיסטורי הזה, מאיר שהסיבה שצריך להקדים את האמירה הזאת של כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, לפני שלומדים פרקי אבות, זה למנוע ייאוש. זאת אומרת שהאדם הפשוט יגיד שהדרישות פה קשות מדי, אני לא יכול להתבודד איתן. ונכון שמי שרוצה להיות חסיד חייב לקיים את הדרישות, את העצות, את ההלכות שיש במסכת אבות, אבל מה לעשות, אני לא מסוגל, אז אני כבר אבוד. מי יכול באמת לממש את כל הדברים שנמצאים בתוך המסכת? אז אומר הבעל התפארת ישראל, אל דאגה, באדם חייב באמת לעשות את המאמץ המרבי כדי לקיים בחייו את הדברים, אבל השורה התחתונה היא שבכל זאת מתוך רצונו הטוב של היהודי לשפר את עצמו מבחינה מוסרית, אז בכל זאת יש כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. מה תהיה רמתו, מה תהיה מעלתו בעולם הבא? זה כבר עניין של הקדוש ברוך הוא על יסוד שקלול התנהגותו, וגם על ידי שקלול רצונו הטוב וכנותו במאמץ. על הרקע הזה אני רוצה להוסיף בשיעור הזה עוד רובד של משמעות בכל אשר קשור לפסקה הזאת, ולמשוך את תשומת לבכם למחלוקת מאוד מעניינת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, בכל אשר קשור לשאלה איך יהודי מגיע לעולם הבא. דבר שכל יהודי מאמין רוצה להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. הרי לפני השמחה האולטימטיבית, כפי שהרב סולובייצ'יק תמיד היה אומר, היא להיות במחיצתו לפני הקדוש ברוך הוא. ושמחת לפני השם אלוקיך, לפני השם, זאת השמחה הכי גדולה שיכולה להיות. אי לכך, איך משיגים את זה? יותר נכון, מה משמעות הפסקה הזאת מהמשנה שכל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, האם מדובר במשהו אוטומטי, זאת אומרת משהו מובנה, או שצריך לזכות בה? אז בעניין הזה דחלקו הרמב״ם והרמב״ם. אני פה אדבר קצת יותר מדי אולי בצורה קצרה, אני מקווה שלא שטחית, כי מדובר בנושא מורכב, ובכל זאת. הרמב״ם, בואו אולי נעשה את ההפך, הרמב״ן לוקח את הדברים כפשוטם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זאת אומרת שבבסיסם של הדברים, כל יהודי נולד כשיש לו כבר חלק לעולם הבא. הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד קולע ומאוד מאוד ברור בפירושו לתורה, בויקרא פרק י"ח, הוא אומר ככה, בטעם העניין, הסיבה באמת שכל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, כי נשמת האדם נר השם, אשר נופחה באפנו מפי עליון ונשמת שקי. ולכן, מכיוון שהנשמה שלנו היא דבר אלוקי, אז ממילא הוא נצחי, הוא לא ניתן להשמדה. יהודי, או כל אדם, אם הוא יקיים את שם מצוות בני נוח, כל אדם, כל במי שיש נשמת השם באפו, כבר יש לו משהו נצחי בתוכו. והאמת היא, שאם ינהל את חייו כמו שצריך, אז אותה נשמה תזכה למקום הראוי לה בעולם הבא. אז מה זה קרה כשהתורה אומרת, מענישה עבירות מאוד מאוד חמורות, אותן 36 עבירות חמורות שהעובר אותן נענש בכרת, אומר הרמב"ן, מדובר ביוצא מהכלל. זאת אומרת שהבן אדם שמקבל עונש כרת, קורה משהו אצלו שהוא נגד הטבע. הרמב"ן קורא לזה נס נסתר. זאת אומרת, הטבעו של האדם הוא שנשמתו תשרוד, תעבור לעולם הבא, אבל אם הוא יחטא, אם יעבור עבירה כה חמורה, אז יתרחש נס ונשמתו תושמד. אז בסופו של דבר, ברירת המחדל, אם אפשר לדבר ככה, בנושאים רוחניים, בנושאים נשמתיים, אותו ברירת מחדל היא שחיים לעולם ועד. מי שאחראי המוות, זאת אומרת, הוא לחיים הנצחיים, מי שבן אדם יכול לחיות את חייו מתוך המודעות שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, והוא יעבור לחלקו בעולם הבא. הרמב״ם אומר את ההפך, אין פוליסות ביטוח, הדבר הזה לא עובד ככה. להפך, בן אדם שרוצה שייכנס לעולם הבא, נכון, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל הוא חייב לזכות בזה. זה לא אוטומטית. מה שהביא את הרמב״ם למסקנה הזאת, היא בעצם פועל יוצא מכל השיטה הפילוסופית שלו. הרמב״ם האמין שאותו חלק של הנשמה שייכנס לעולם הבא, שישרוד, שיחיה אחרי המוות הטבעי, אותו חלק של הנשמה הוא השכל. אבל השכל נולד עם האדם רק בפוטנציה. אם הוא לא יממש את השכל, אם הוא לא ירכוש לעצמו את הדעות האמיתיות, את הדעות האמיתיות ואת ה... יפעיל את שכלו כך שהוא יעבור מנפעל לפועל, אז הוא לא יחיה, הוא לא יחזיק מעמד. ולכן כל יהודי, אם מי שרוצה באמת שנשמתו תחזיק מעמד אחרי 120, חייב ללמוד פילוסופיה ולעיין בחייו כדרך התורה, כפי שהרמב״ם פורס גם גם במשנה תורה וגם במורה נבוכים, אחרת הוא באמת אין לו חלק עולם הבא. הבעיה היא שזה סותר לגמרי. הגישה הזאת עומדת בסתירה מוחלטת למה שהמשנה כי לכאורה אומרת חד משמעית, שכל ישראל יש לו חלק עולם הבא מראש, בין שהוא לומד פילוסופיה, בין שלא לומד פילוסופיה. אז איך אפשר באמת ליישב את הסתירה שלדעת הרמב״ם באמת שתי הקצוות אמיתיות ונכונות? אז הפתרון הוא כנראה שהתשובה היא שזאת הסיבה שהביא את שהרמב״ם החליט דווקא כאן להגדיר את אותן דעות, אמונות, יסוד שכל יהודי חייב לדעת ולהאמין בהן כדי שיזכה לעולם הבא. פעם ראשונה בתולדות היהדות שמישהו חשב לנסח דוגמות, וכאן הרמב״ם אמר שצריך להאמין ככה, הקדוש ברוך הוא ככה, 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 התגלות, שכר ועונש, כל הדברים האלה, כדי לספק לאדם המצוי, אפילו מי שאין לו את התחכום או את ההכשרה הפילוסופית, את המינימום שיבטיח לו מקום בעולם הבא. ברור שמי שיכול חייב להעמיק את העניינים, לעיין יותר, לדעת, להעביר את האמונה לידיעה, ותמיד לדעת זה יותר טוב מאשר להאמין, וככה יזכה לטפס למעלה ולהיכנס למקום יותר גבוה, או לזכות במקום יותר גבוה, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא בעולם הבא. לסכם, לפי הרמב"ן, האדם נולד עם הבטחה שכבר יש לו מעצם לידתו, מעצם קיום הנשמה בתוכו, חלק לעולם הבא, שעה שהרמב״ם אומר שיש לו את שכל אחד יש את הפוטנציה לחיות בעולם, להיכנס לעולם הבא, אבל הוא חייב לזכות בזה. לכל צד יש מגרעת ויש יתרון. לפי הרמב״ן, בן אדם מסודר, לפחות באופן בסיסי, מלכתחילה, והוא חייב באמת לעבור עבירות חמורות ביותר כדי להפסיד את מקומו. הבעיה היא שעמדה כזאת יכולה להוביל את האדם לרשלנות או לשעננות, מה שלא יעודד את הגדילה שלו, את הצמיחה שלו, את ההתפתחות שלו הרוחנית והדתית. לפי הרמב״ם, בן אדם חייב להתאמץ, זאת אומרת אין לו שום דבר בטוח. מצד שני, השיטה של הרמב״ם בהחלט יכולה להוביל לידי ייאוש. אז איך שלא יהיה, פה בפסקה המאוד מאוד קצרה הזאת תמונה מחלוקת בסיסית, יסודית, מאתגרת ולא פשוטה לגבי דרכו של האדם בעבודת האלוקים. אני רוצה שם בשיעור הבא נתחיל במשנה הראשונה.